שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ס"ב במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א' ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לדבר על דברים שאישה לא יוצאת בהם. בחלק השני נראה סוגיית אגדתא על החטאים לפני החורבן. אז כאמור, בחלק הראשון נדבר על דברים שאישה לא יוצאת בהם. נראה היום שני דברים כאלה. הדבר הראשון זה טבעת שיש בה חותם, כלומר שהיא משמשת גם כחותמת. סתם נשים לא היו משתמשות בכזאת טבעת, ממילא בשבילה זה מסוי, ולכן אם היא יוצאת היא חייבת חטאת. אם אין חותם, אז כמובן שזה תכשיט וזה מותר. זה הדין במשנה, ועכשיו על זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה שאומר אולה שבאיש זה בדיוק להפך, כלומר איש סתם ככה לא הולך עם טבעת בשביל תכשיט, אבל הוא כן הולך עם טבעת עם חותם אפילו שכרגע שבת והוא לא צריך לחתום, בכל זאת זה מראה על החשיבות שלו ואיך הוא איש עסקים רציני, ולכן הוא רוצה ללכת עם זה גם בשבת. ממילא בשביל איש, אם הוא הולך עם טבעת בלי חותם זה חיוב חטאת, עם חותם זה מותר. זה מה שאומר אולה לפי רשי, ויוצא מזה שכשאנחנו שואלים האם דבר הוא מסוי או שהוא תכשיט, זה לא שאלה כללית, אלא צריך לבדוק בכל אוכלוסייה מה מקובל אצלהם, ויכול להיות שאצלהם משהו יחשב מסוי, ואצל אחרים זה יחשב תכשיט, כמו שאצלנו, לאישה זה נחשב מסוי, ולגבר תכשיט, ולהפך. זה מה שיוצא לכאורה אצלנו, ועל זה הגמרא מקשה עכשיו שתי קושיות. הקושייה הראשונה זה של רב יוסף, שהוא מקשה מזה שמותר לכולם לצאת עם בגדים שעשויים משק, למרות שהם עצמם לא נוהגים ללבוש כך, אבל בגלל שרועי צאן כן מתלבשים כך, אז לכולם מותר. אז הנה אתה רואה שזה לא נכון, כלומר לא בודקים כל סוג של אוכלוסייה באופן ספציפי, אלא מספיק שאצל חלק מהאנשים זה לא נחשב מסוי, אז לכולם זה לא נחשב מסוי. אז למה לגבי טבעת לא אמרנו כך? עונה הגמרא שיש הבדל בין גברים בפני עצמם לנשים בפני עצמם, לבין גברים לנשים. כלומר, כשאתה בודק בתוך הגברים עצמם מה הם לובשים, אז מספיק שחלק מהם לובשים סק, אז לכולם מותר לצאת בסק. אבל זה בתוך הגברים, אותו דבר בתוך הנשים. אבל להשוות בין גברים לנשים זה אי אפשר, וזה שאצל אישה זה נחשב מסוי, זה לא אומר כלום לגבי האיש, ולהפך, כי נשים וגברים הם שני עמים בפני עצמם. זה לגבי הקושייה הראשונה, אבל עכשיו בא אביי ומקשה מדוגמה אחרת שזה גם כן בין גברים לנשים, ושם דווקא כן לכאורה עושים השוואה בין הגברים לנשים, וזה לגבי תפילין, שאם אישה מוצאת בשטח תפילין, בשביל להביא אותם לעיר היא יכולה ללבוש אותם ולטלטל אותם ברשות הרבים. אז הנה לכאורה אתה רואה שמזה שלגבר זה נחשב לבוש, אז גם לאישה זה נחשב לבוש, ואתה לא אומר שהם עם בפני עצמם. עונה הגמרא, משם אי אפשר ללמוד, כי הנחת היסוד שלך זה שאישה לא חייבת בתפילין. אבל זה לא נכון, כי אותה שיטה שאומרת שמותר לה להכניס את התפילין, זה כי היא סוברת כרבי מאיר, שבאמת גם נשים חייבות, כי לדעתו זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה, כי אפשר להניח תפילין גם בלילה וגם בשבת. עד כאן הדיון הראשון על העניין של הטבעת, אמרנו שיש הבדל בין נשים לגברים, הקשנו שלכאורה מה שטוב לחלק טוב לכולם, אבל ענינו שזה נכון בתוך הגברים ובתוך הנשים, אבל לא בין גברים לנשים. הדיון השני על הטבעת זה שהגמרא מקשה איך בכלל יש חיוב על טבעת כשהוא שם אותה על האצבע. מילא אם היה מחזיק ביד, אז באמת הוא ממש מטלטל ביד דלת אמות. אבל כשהוא או היא שמים על האצבע טבעת שהם לא אמורים ללבוש, אז הם בעצם עכשיו מטלטלים את הטבעת מן הצד, כלומר בשינוי, כי הרי את הטבעת הזאת הם לא נוהגים לשים על האצבע, כי זה לא טבעת שהם נוהגים ללבוש, אז בשבילם זה נחשב טלטול בשינוי, אז איך בכלל אפשר לחייב על טלטול טבעת כשזה על האצבע? עונה הגמרא, אל תגזים, כלומר נכון שהם לא נוהגים ללבוש טבעת כזאת, אבל גם ביום חול יש מצבים מסוימים שבהם כן צריכים להעביר את הטבעת הזאת ממקום למקום, ואז כשהם יעשו את זה הם לא יחזיקו על היד, אלא הם כבר ישימו על האצבע, אפילו שזה לא הטבעת הרגילה שלהם. ממילא גם בשבילהם זה נחשב טלטול רגיל ולא טלטול בשינוי. עכשיו בסוגריים, מתי באמת יוצא לאיש או אישה לטלטל טבעת שזה לא הטבעת הרגילה לאיש או אישה? אז באישה יש שני מצבים כאלה, או באישה גזברית, כלומר אישה שהיא סוג של פקידה והיא כן צריכה לחתום בימי חול עם טבעת, אז בימי חול היא כן שמה את הטבעת על האצבע, אבל זה לא נחשב בשבילה תכשיט, או בנשים רגילות, אם הבעל שלהם מבקש את הטבעת שלו ומביאה לו, אז בינתיים היא שמה על האצבע עד שהיא מגיעה אליו. באיש, אם הוא מביא את הטבעת של אשתו לחנות לתקן, אז גם כן הוא ישים על האצבע בינתיים. עד כאן הדבר הראשון בחלק הראשון של השיעור. נזכיר שבחלק הזה אנחנו עוסקים בשני דברים שאישה לא תצא בהם, אז דבר אחד זה טבעת, ועכשיו 11 שורות לפני סוף עמוד א' נעבור לדבר השני, וזה שקית קטנה עם בושם. במשנה זה נקרא כובלת, שזה חומרתא דפילון או צלוחית של פלייטון. בכל מקרה מדובר בכלי קטן או שקית קטנה עם איזשהו בוסם, שנשים שהיה להם ריח רע היו שמות את זה על הצוואר, ועם זה יוצאות. והשאלה היא, האם מותר לצאת בזה בשבת לרשות הרבים או לא? לגבי זה, כמו שראינו אגב, לגבי עיר של זהב לפני יומיים יש שלוש שיטות. רבי מאיר מחמיר ואומר שיש חיוב חטאת, כי לדעתו זה נחשב מסוי. חכמים אומרים שזה נחשב תכשיט, אבל עדיין הם חוששים שמא יתראה לחברה ואז יתוריד ותטלטל, לכן זה פטור, אבל אסור מדרבנן. רבי לעזר מתיר לכתחילה, כיוון שזה לא נעים לה להראות לכולם שיש לה ריח רע והיא צריכה את הבוסם, לכן אין סיכוי שיתראה ולכן מותר. אז שוב, רבי מאיר מחייב חטאת, חכמים פותרים ורבי לעזר מתיר. עכשיו, הדין הזה של רבי לעזר מוזכר בשתי ברייתות, ועכשיו נראה שלושה דיונים קצרים על הברייתה השנייה שבה זה מוזכר. הדיון הראשון זה למה בברייתה השנייה רבי לעזר לא אומר מותר, אלא הוא אומר פטור, הרי אמרנו שהוא סובר שמותר לכתחילה. עונה הגמרא כי בניגוד לברייתה א', ששם יש גם את דעת חכמים, בברייתה ב' יש רק את רבי מאיר ורבי לעזר, ורבי מאיר כאמור מחייב, אז ביחס אליו בא רבי לעזר ואומר מה פתאום, היא לא חייבת, היא פטורה. אבל האמת היא שבאמת היא גם מותרת, פשוט שביחס לרבי מאיר שחייב, רבי לעזר רצה לחלוק קודם כל ולומר שהיא פטורה. זה הדיון הראשון. הדיון השני זה שיש משהו לא מובן בברייתא, כי הברייתא מתחילה בזה שרבי מאיר מחייב במי שמוציאה מפתח, אחר כך פתאום בא רבי אליעזר ופותר לגבי השקית של הבוסם, ועל זה מיד שואלת הגמרא, מי הזכיר שקית של בוסם? מה רבי אליעזר מדבר על זה בכלל? ועונה הגמרא, חסור עם יחסרה, כלומר באמת יש משפט חסר בברייתא, וזה שרבי מאיר מחייב גם באותה שקית של בוסם, ועל זה בא רבי אליעזר ופתר וכאמור גם התיר לכתחילה. זה הדיון השני. הדיון השלישי זה מה קורה אם באותה צלוחית נגמר הבוסם. על זה אומרת הברייתא שכאן גם רבי אליעזר מחייב, כי הרי היא מטלטלת את הכלי והוא כבר לא עושה כלום, ממילא זה סתם מסוי והיא חייבת. עכשיו צריך להעיר על זה שגם כלי שנגמר בו הבוסם, הכלי עצמו עדיין יש בו איזשהו ריח, ובכל זאת רבי אליעזר מחייב כי מטלטלת את הכלי. על זה בא רב עדא בר אבא ומשווה את זה למצב שבו אדם מטלטל כלי שיש בו אוכל. אם אתה מטלטל כלי שיש בו אוכל כשיעור של טלטול, למשל כזית, אז אתה חייב רק על האוכל ואתה פטור על הכלי, כי הכלי בטל אל האוכל. אבל אם אין לך שיעור של אוכל להוצאה, אז על האוכל עצמו אתה פטור, כי אין כשיעור, אבל אומר רב עדא בר אבא, עכשיו כבר תהיה חייב על הכלי עצמו. למה? כי כל עוד היה אוכל כשיעור, אז הכלי היה בטל אל האוכל. עכשיו שאין אוכל כשיעור, הכלי כבר לא בטל אליו, וממילא הוא חייב על הכלי עצמו. ומאיפה הוא לומד את זה? מהדין שלנו לגבי בוסם, שמה אמרנו? שכשאין בוסם בכלי, אפילו שעדיין נשאר איזשהו ריח, אנחנו לא אומרים שהכלי בטל אל אותו ריח, אלא הכלי כבר עומד בפני עצמו, ואם היא מוציאה אותו, היא חייבת על הכלי. אז אותו דבר באוכל, כשנגמר האוכל, אפילו שנשאר קצת אוכל, כיוון שהוא פחות מקשיור, הכלי לא בטל אליו, וחייבים על הכלי. זה מה שאומר רב עדא בר אבא, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת שאי אפשר להשוות בין שני הדברים. בכלי עם קצת אוכל, נכון שאין אוכל קשיור, אבל עדיין יש פה איזשהו אוכל, אז עדיין יכול להיות שהכלי בטל אל אותו קצת אוכל. לעומת זאת, בכלי עם הבוסם אין שום ממשות של בוסם, נכון שיש קצת ריח, אבל אין שום דבר פיזי, אז אולי דווקא שם הכלי לא בטל וחייבים על הכלי, אבל בכלי עם קצת אוכל, אולי שם הכלי עדיין בטל אל האוכל, ולא חייבים לא על האוכל ולא על הכלי. אלה היו שלושה דיונים על הברייתא השנייה לגבי הכלי הקטן עם הבוסם, ובזה סיימנו את הדבר השני בחלק הראשון של השיעור. בחלק הזה דיברנו על עוד שני דברים לגבי הוצאה לאישה בשבת, טבעת וכלי קטן עם בוסם, ועכשיו בשורה התשיעית בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור שהוא יהיה אגדתא. באופן כללי הנושא של החלק השני זה החטאים של עם ישראל לפני החורבן. נחלק את הדרשות כאן לחמישה שלבים, ואנחנו נראה שהשלב הראשון עוסק גם בשמן פלייטון, לכן זה מובא כאן, כי מקודם עסקנו בשמן פלייטון. אז השלב הראשון והשני זה פסוקים מספר עמוס שמתארים את החטאים ואת ההוללות של עם ישראל לפני החורבן. כתוב שם, הוי השעננים בציון והבוטחים בהר שומרון, בהמשך השוכבים על מיטות שן וסרוכים על הרסותם ואוכלים קרים מצון ועגלים מתוך מרבה, כלומר הם עסוקים בהוללות, בזנות ובאוכל, הפורטים על פי הנבל וכולי, השוטים במזרקי יין וראשית שמנים ימשכו, ובסוף מגיע העונש, לכן אתה יגלו בראש גולים ושר מרזח סרוכים וכולי. אלה הפסוקים באופן כללי, מה שכרגע מעניין אותנו זה מה שכתוב, וראשית שמנים ימשכו, כלומר הם מושכים על עצמם את השמן שהוא הראשית, כלומר השמן שהוא הכי חשוב. מה זה אותו שמן חשוב? אומרת הגמרא, זה שמן פלייטון, לכן זה מובא כאן, כי כאמור מקודם גם דיברנו על שמן פלייטון. עכשיו שואל על זה רב יוסף, אם להתענג עם שמן פלייטון זה דבר כזה חמור, אז למה לא גזרו על זה אחרי החורבן? הרי גזרו על תענוגים שונים. עונה לו אביי, רק עזרו על תענוג שמלווה גם בשמחה, ושמן פלייטון זה אמנם תענוג, אבל זה לאו דווקא שמחה. הראיה שגם באותם פסוקים כתוב השוטים במזרקי יין, ולפי דעה אחת הכוונה היא שהם היו שוטים יין בכניש קנין, שזה כלי זכוכית עם שני קנים שיוצאים למעלה, וכך שניים יכולים לשתות ביחד יין, שזה גם עונג, אבל זה לא שמחה, ולכן גם על זה לא גזרו, אז כך גם לא גזרו על שמן פלייטון. עד כאן השלב הראשון לגבי השמן. השלב השני, כיוון שכבר הזכרנו את הפסוקים, הגמרא מפרשת עוד פסוק, וזה השוכבים על מיטות שן וסרוכים על ארסותם. מה הכוונה? הגמרא מביאה שני פירושים. רבי יוסי ברבי חנינה אומר שהם היו משתינים לפני מיטותיהם, במקום ללכת לשירותים, היו הולכים ליד המיטה. רבי אבאו אומר על זה, זה אמנם לא טוב, אבל זה לא מצדיק גלות. לכן רבי אבאו מפרש משהו הרבה יותר חמור, וזה שהם היו מחליפים את הנשים שלהם עם חברים, וכך המיטות שלהם היו סרוכות בזרע לא שלהם, וזה הכוונה השוכבים על מיטות שן וסרוכים על ארסותם, כלומר על המיטות. זה היה השלב השני. השלב השלישי, כיוון שכבר הזכרנו שזה לא טוב להשתין ליד המיטה, אלא צריך לקום וללכת לשירותים, רבי אבאו אומר שזה אחד משלושה דברים שגורמים לעניות. שני הדברים האחרים זה מי שמזלזל בנטילת ידיים, ומי שאשתו מקללת אותו. אלה שלושת הדברים, עכשיו נסביר טיפה יותר. לגבי מי שמשתין ליד המיטה, זה דווקא אם הוא משתין עם הפנים למיטה, ושהוא עושה את זה על הקרקע ולא לכלי. לגבי מי שמזלזל בנטילת ידיים, הגמרא אומרת שהוא נהיה עני דווקא אם הוא לא נוטל בכלל. אבל אם הוא נוטל והוא רק מצמצם בכמות של המים, הוא לא יהיה עני. זה מה שהגמרא אומרת בהתחלה. אבל הגמרא מביאה את רב חיסטה שהוא אומר שזה כן תלוי. ואם אתה מרבה במים אז אתה נהיה עשיר, ואם לא אתה נהיה עני. הדבר השלישי שמביא לעניות זה שאשתו מקללת אותו, ומסביר רבה שהכוונה היא למי שיש לו כסף והוא לא קונה לאשתו תכשיטים ועל זה היא כועסת, אז הוא נהיה עני. עד כאן השלב השלישי, ועכשיו השלב הרביעי, כיוון שכבר הזכרנו את החוסר צניות של הגברים לפני החורבן, הגמרא מביאה עכשיו פסוקים בישעיהו שמתארת את החוסר צניות של הבנות לפני החורבן. אז כתוב שם בישעיה ג' ששואלים, מה לכם תדכאו עמי, למה פתאום לעם ישראל מגיע חורבן? אז השם עונה, ויאמר השם, יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים, הלוך ותופוף תלכנה, וברגליהם תעקסנה. מה הכוונה? אז גבהו בנות ציון, הכוונה היא שהלכו בקומה זקופה, תלכנה נטויות גרון, הכוונה היא שהלכו ככה לאט ובנחת בשביל שיסתכלו עליהם, ומסקרות עיניים הם שמו איפור בעיניים ומרמזו לבחורים עם העיניים שלהם, וברגליהן תעקסנה שהם היו זורקות עם הרגל בסמים לכיוון הבחורים בשביל שיתפתו, זה היה נכנס בהם כמו ערס של נחס, זה לשון תעקסנה שזה ערס של נחש, אלה החטאים, ואחרי כמה פסוקים מתוארת הפורנות שלהם, כשזה מתואר בצורה של מידה כנגד מידה, כלומר, והיה תחת בוסם, מה כי יהיה, כלומר, במקום שבו הם היו שמות בוסם, זה יהיה נמקים נמקים מרוב יובש, ותחת חגורה נקפה, במקום שמסו חגורה יפה, זה יהיה נקפים נקפים, כלומר, חבורות, פצעים, ותחת מעשה, בשיער שהם יהיו עשות אותו יפה, הם יהיו קרחים קרחים, ותחת פדיגיל, שזה רמז לאותו מקום, יהיה מחגור רצק. וכמה פסוקים לפני זה, וסיפח השם קודקוד בנות ציון, שיהיה בהם צרעת, סיפח מלשון ספחת, ובהמשך, והשם פתהן יערה, פתהן זה פתחיהם, כלומר אותו מקום, ויש שני פירושים מהכוונה, או שיצא מהם דם זיווה כקיתון, או שהם יתמלאו שערות כיער. עד כאן השלב הרביעי, והשלב החמישי והאחרון, שתי שורות לפני סוף עמוד ב', עדיין תיאורים של חטאי הזנות של עם ישראל לפני החורבן. אומר רב יהודה בשם רב שאנשי ירושלים היו מדברים על הזנות שלהם בצורה של רמזים. כלומר, אחד היה שואל את החבר שלו עם מי סעדת היום, כשהוא בעצם מתכוון עם מי שכבת היום, וגם היו מתארים בדיוק עם איזה אישה הוא שכב, על ידי זה שהוא היה שואל האם היא פת עמלה או לא עמלה, כלומר לא בתולה או בתולה, האם היא לבנה או שחורה, האם היא שמנה או רזה, האם היא נראית טוב או לא, ואת כל זה הם היו עושים בצורה של רמזים, כאילו שהם שואלים לגבי משהו אחר לגמרי. זה השלב החמישי, ולסיום, בשביל שנסיים בדבר טוב, אנחנו אומרים משהו טוב לגבי ירושלים, וזה גם קשור קצת לעניין הבסמים, אומרת הגמרא בשלב השישי, אמר רחבה, אמר רב יהודה, שעצי העסקה של ירושלים היו מקינמון, וכשהיו מסיקים בהם את התנור, אז היה ריח טוב בכל ארץ ישראל, אבל אחר החורבן נשאר מעצים רק חתיכה קטנה בגודל של שעורה, וזה נמצא אצל מלכה שנקראת צמצמי. עד כאן החלק השני של השיעור, בזה הגענו למשנה בסמך ג' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על עוד דברים שאישה לא תוצא בהם, הדבר הראשון היה טבעת עם חותם, שיש בזה חטאת, הוא לאמר שבאיש זה להפך. על זה היה לנו שני דיונים, דיון ראשון זה שלכאורה כשלחלק מהאנשים משהו מתאים, אז זה אמור להיות מותר לצאת לכל האנשים, גם אם הם עצמם לא לובשים את זה, כמו עסקים של הרועים, אבל ענינו, זה נכון לגבי גברים עם גברים, נשים עם נשים, אבל בין נשים לגברים זה כמו שני עמים. לגבי תפילין, שאישה יכולה ללבוש את התפילין ולהכניס אותם לעיר, זה דווקא לפי רבי מאיר, שגם אישה מניחה תפילין. הדיון השני היה למה בכלל חייבים על טבעת, הרי זה כלאחר יד, וענינו, זה לא כלאחר יד, כי גם אם זה לא דבר רגיל, לפעמים בכל זאת לובשים את הטבעת של המין השני, ולכן אם יוצאים את זה חייבים. זה היה הדבר הראשון, טבעת. הדבר השני זה שקית או כלי קטן עם בושם שנשים לובשות, לפי רבי מאיר זה חטאת, לחכמים פטור, לרבי אליעזר מותר. לגבי רבי אליעזר ראינו שהוא אמר את זה בשתי ברייתות, לגבי הברייתה השנייה ראינו שלושה דיונים, כשהדיון השלישי היה שאם נגמר הבושם בכלי, אז היא חייבת על הכלי עצמו, ולמסקנה זה בניגוד למצב שיש פחות מכשיעור של אוכל בכלי, שאז אולי עדיין פטורים על הכלי, כי הוא בטל אל האוכל, אפילו שהאוכל פחות מכשיעור, לעומת זאת כאן במקרה של הבושם, כיוון שאין שום בושם רק ריח, אז חייבים על הכלי עצמו. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני, כיוון שדיברנו על השמן פלייטון, שזה הבושם שאנשים היו לובשות, הגמרא מביאה פסוקים בעמוס שמבקרים את עם ישראל שלפני החורבן, שהיו משתמשים בשמן פלייטון, ובכל זאת אחרי החורבן לא גזרו, כי זה תענוג, אבל זה לא תענוג ושמחה. זה השלב הראשון. אגב, זה בשלב השני דיברנו על הפסוק השוכבים על מיטות שן וסרוכים על ארסותם, שלפי הפירוש הראשון זה שמשתינים לפני מיטותיהם, לפירוש השני זה חמור הרבה יותר, שמחליפים נשים. אגב זה, בשלב השלישי ראינו שמשתין לפני מיטתו זה אחד משלושה דברים שמביאים לעניות, וזה מי שמזלזל בנטילת ידיים ושאשתו מקללת אותו שהוא לא קונה לתכשיטים כשהוא יכול. אגב זה, בשלב הרביעי דרשנו את הפסוקים בישעיהו על החוסר צניות של בנות ישראל לפני החורבן, ובשלב החמישי על החוסר צניות של הגברים שהיו מתארים אחד לשני את הזנות שלהם בצורה מרומזת, ובשלב השישי סיימנו במשהו טוב שלפני החורבן העצים של ירושלים יהיו עושים ריח טוב בכל ארץ ישראל, אבל אחרי הם נשארו רק אצל המלכה צמצמאי ורק בגודל של שעורה כל טוב.